ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פתח הזמן עסקנו בגמרא בסוף מסכת נידה, מה יעשה אדם ויחכם? והתשובה הייתה ירבה בישיבה וימעט בסחורה. התמדת הלימוד, שבזה עסקנו בפעם הקודמת כפתיחת הזמן. אך הגמרא לימדה פה דבר נוסף. שאלה הגמרא, הרבה עשו כן ולא יהיה להם, לומדים ולא רואים ברכה בלימודם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו. יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, מריבונו של עולם. יש פה עניין נוסף שמלמדים אותנו חז"ל, שנצרח להצלחת האדם בלימוד התורה. ואותה תשובה עונה הגמרא אחר כך לגבי השאלה השנייה, מה יעשה אדם ויתעשר. ואותה תשובה עונה הגמרא אחרי זה לגבי השאלה, מה יעשה אדם ויהיו לו בנים וזכרים. מצד אחד ההשתדלות הדרושה לעניין, ומצד שני יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, ממי שהאושר שלו ומי שהבנים שלו. כך לימדו אותנו חז"ל. צריכים להתבונן בדברים. מדוע זה תלוי בבקשת רחמים? ובכלל, מה עניין הבנת בקשת רחמים? הגמרא בברכות, דבר עמוד ב', מלמדת אותנו איזה מושג מיוחד. אמר לי אחד הבחורים הנפלאים בישיבה, בשיחה שהייתה לנו לאחרונה, שהוא מרגיש שהוא היה מוותר על התפילה אם היה אפשר. קשה לו עם הנושא הזה, מיותר לו. וזה בדיוק הגמרא במסכת ברכות שהתחלנו להזכיר. אומרת הגמרא, מה יקרום זולות לבני אדם? זה הפסוק המורכב הזה שבתהילים, קרום זולות לבני אדם. אומרת הגמרא, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם. רש"י אומר במקום, כגון תפילה שעולה למעלה. דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זאת אומרת שבני אדם לא יודעים את ערכם של הדברים, לא יודעים את ערכה של תפילה, ומתוך כך יכול לבוא חלילה זלזול, לאו דווקא בשעת נפש, אלא הם לא יודעים שזה עומד ברומו של עולם, וצריכים להבין מה זה עומד ברומו של עולם. מיד בתחילת הבריאה ובתחילת ספר בראשית מלמדת אותנו התורה לימוד גדול מאוד. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, ומספרת לנו התורה מה היה. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. עדיין לא הייתה צמיחה. מדוע לא הייתה צמיחה? כי לא היה? לא כתוב שלא היה, כתוב שהם לא צמחו. ממשיכה התורה ואומרת, כי לא המטיר, התורה מנמקת ומבארת, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. מהו הקשר בין הדברים? מבאר רש"י במקום, שהצמחים עמדו על פתח קרקע העולם, הם חיכו לאיזו הוראה מריבונו של עולם שהם יוכלו לצאת החוצה, כמו שדייקנו בפסוקים, בפשט הפסוקים. ומה טעם? לא המטיר השם, הרי הם חיכו לגשם, וכשיהיה גשם הם יצמחו. שואל רש"י, מה טעם לא המטיר? למה הקדוש ברוך הוא לא הוריד גשם? אומר רש"י, זהו המשך הפסוק, ואדם עין לעבוד את האדמה. לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וצמחו האילנות והדשאים. לימוד עצום וגדול. הכל מוכן, הכל עומד על פתחה של הארץ, אבל זה לא יכול להיכנס למציאות. צריך איזשהו מעשה של האדם. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את השפע, הוא מוכן, הוא עומד, הוא על פתחו של עולם, אבל כדי שהוא יחול במציאות, מלמדת אותנו התורה שישנו חוק במציאות. ומהו החוק? התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. צריך את התפילה של האדם, למרות שהשפע עומד מוכן. בלי התפילה של האדם השפע לא יגיע, או אולי יגיע בצורה אחרת. כך כותב הרמח"ל להדיה בדרך השם. כותב הרמח"ל, עניין התפילה, מהו עניין התפילה? עניין התפילה הוא כי מן הסדרים שסדרה החוכמה העליונה הוא. זהו חוק, סדר שקבע מלכו של עולם, ריבונו של עולם, קבע סדר בעולמו. ומן הסדרים הללו הוא שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו יתברך, שהרי הסדר בעולם הוא שהשפע מגיע מריבונו של עולם, ממנו יתברך, צריך שיתעוררו הם אליו. צריך שתהיה בקשה מלטאטה, ויתקרבו לו ויבקשו פניו. צריך שהאנושות, שהאדם, שישראל, יבקשו פניו של ריבונו של עולם. יתקרבו אליו ויבקשו פניו. וכפי יתעוררם לו, כן יימשך עליהם שפע. אם יותר מתעוררים, השפע יהיה יותר גדול, הצמיחה תהיה יותר גדולה. יש מפתח. המפתח הזה, כמו שלמדנו בגמרא בנידה, הוא מפתח מכיוון אחר, אבל הוא פותח את הצינורות של החוכמה, את הצינורות של העושר, את הצינורות של הבנים. מפתח התפילה. והדברים של הרמח"ל מפחידים במה שהוא מסיים שם. ואם לא יתעוררו, לא יימשך להם. זאת אומרת, פעמים רבות אומר הרמח"ל שאבא מחזיק את הקרטיב ביד או בפריזר, זה לא משנה, הוא קנה את זה לילד, אבל הוא מחכה שהילד יגיד אבא תן לי קרטיב, וכשהילד יגיד אבא תן לי קרטיב, הוא ייתן לו את הקרטיב. ואם הילד לא יגיד, זה יישאר בפריזר, מחכה להזדמנות אחרת או לחשבונות אחרים, כגון שאלת עומק שאולי נעסוק בה, שהאחות שלו תגיד אבא תן לינקלה את הקרטיב, ואז נשאל את עצמנו איך מועילה הבקשה של האחות על הילד. כך עובד בעניין בעולם. אדם חולה ואחר מבקש עליו בהרבה עניינים, בריאות, זיווג ושאר ענייני העולם ובנים. אבל זה צריך לימוד. זאת אומרת שמונח כאן יסוד בבריאה, יסוד בחוקות שמיים וארץ, שתפילה היא שפותחת שערים. אולם עלינו להעמיק יותר בהבנת עניינה של התפילה, בסדר עניינה בעבודת האדם, בסדר בניין האדם, בסדר בניין הישיבה, במקום שבאנו בעצם ללמוד. ומהו היחס של שקיים בין התפילה לבין התורה שאנחנו רוצים ללמוד, כמו שאומרת הגמרא בנידה. זה צריך לימוד. ובעזרת השם התעוררנו כתוצאה משאלה של אותו תלמיד, תלמיד נפלא. אנחנו צריכים לברר את העניינים בתוככי בית המדרש ולהעמיק בהם בעזרת השם. תפילה. מהי תפילה? שיח הנפש עם ריבונו של עולם, אדון העולם. נאזין לדברי החזון איש. הרי יש לנו קושי בדברים האלה. כותב החזון איש, אוצר של מילים, צפצוף הפה, הזו מצוות תפילה? זה דברים חמורים. לכבד בפה והלב רחוק? הזו מצוות התפילה? הלו יספוט, להוסיף חטא על פשע, הלו יספוט חטא על פשע על לב האבן, אשר לא יימס מזרם קודש, אשר המתירו עליו מסדרי התפילה באיזוז קודשם, אשר הסתירו בכנפי מערכי תפילתם. זאת אומרת, ישנו זרם של קודש שמקופל בתוך התפילה, שמסדרי התפילה הצפינו, החביאו בתוך הנוסח הרגיל שאנחנו אומרים. לספוט חטא על פשע לאותו אדם שהתפילה שלו היא אוצר של מילים וצפצוף הפה. התפילה מקפלת בתוכה תכנים עליונים שהצניעו מחברי התפילה, אנשי כנסת הגדולה, ברוח קודשם, והאדם הופך אותם לאיזה בליל של מילים, אומר החזון איש, בלא תוכן, בלא כוונה, בלא הבנה, ובליבו חלילה נשאר רחוק. בוודאי שהעבודה הזאת תהיה קשה לו. והלא כל דברי בא נפש החיים, רבי חני וולוז'ין, שכותב דברים עצומים ועליונים בעניין תפילה, והוא כותב כך, והמשכיל יבין. אנחנו עוסקים באנשים משכילים, אבל צריך להבין, להתבונן. והמשכיל יבין מדעתו. מי חיבר תפילה? אלפי שנים יהודים מתפללים באותם מילים. פחות או יותר יש נוסחאות של גלויות, של שערים אולי. אבל מי חיבר את הנוסח? המשכיל יבין מדעתו שלא לחינם הוצרכו לתיקון תחינה קטנה ותפילה קצרה כזו 120 זקנים ובהם כמה נביאים. זה לא סתם, זה אנשי כנסת הגדולה, אלא שהם השיגו ברוח קודשם והשגת נבואתם העליונה, ונעירן לאושבילין בכל סדרי בראשית. שומעים מה זה? ופרקי המרכבה. הם ראו הכל. כשהם חיברו את התפילה הם ראו שמיים וארץ ודורות, ואת אותו ינקלה של שנת תשע"א שהתפלל פעם את התפילה הזאת. זוהי רוח הקודש. כך מפורשים הדברים בחז"ל לגבי ספר תהילים, בחיבורו של דוד המלך, נעים זמירות ישראל. את הכל אותם אנשי כנסת הגדולה רואים, הם חובקים שמיים וארץ. הלו, דבר הוא, 500,000-600,000 אנשים באים ביום מסוים למקום בארץ לפקוד ציונו של תנא. וזה עוד פחות מאנשי כנסת הגדולה. סתם באים כל כך הרבה אנשים? כולם אין להם שכל? כוח קודשם של חז"ל הגדולים והקדושים, של אנשי כנסת הגדולה, ברוח קודשם, הם שחיברו את מילות התפילה שאנחנו מתפללים. בוודאי נמצאים מקובלים בהם תכנים עליונים. כל ימי כלל ישראל והפרט, כמו שאמרנו מקודם, הצרכים של המתפלל ברגע זה, הכל מקופל באותה מילים קדושות. אבל כדי שהתפילה תהיה תפילה, נצרכת עבודת הלב, ולא צפצוף מילים כלשון החזון איש. ועל כך אומרת הגמרא בתענית ובמקומות רבים, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם. איזו היא עבודה שבלב? איפה מצינו עבודה שבלב? אומרים חז"ל, וזה אומר זו תפילה. אז זו עבודה שבלב. אומנם להלכה, הגמרא במסכת ברכות, שלומדת מתפילתה של חנה, הגמרא מלמדת שלא כך היא תפילה. ראיתי אנשים, לא דווקא פה, מתפללים בעיניים. אבל חז"ל אמרו לנו שלא כך זה תפילה. אמרנו מקודם, זה חוק טבע. ראינו מן החומש, מיד מתחילת בראשית, הרמח"ל. והגמרא אומרת, רק שפתיה נאות, מכאן למתפלל שיחתור בשפתיו. זה לא מספיק בעיניים ולא מספיק בלב. וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. התפילה, כותב הרב באורות הקודש, היא פעולה ממש. זה לא מחשבה, זה לא עיניים, זה לא מילים. זוהי פעולה ממש, ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. אמנם, כמה זה יפעל, אמנם הכל תלוי בגודל קודשו של הרצון היחידי של המתפלל. נדבר שם על תפילתם של צדיקים שמהפכת כאתר בעין את המציאות. אמנם הכל תלוי בגודל קודשו של הרצון היחידי של המתפלל, ושל התוכן האלוקי הממלא את נשמתו, ותפילתו של צדיק עושה מהפכה גדולה לטובה בערכי העולם כולו. מתוך הראייה הזו אפשר לגשת לדברי קודשו של מרן הרב זצ"ל בעולת ראייה, כשהוא מבאר את אותה גמרא בברכות. תכלית התפילה היא התגברות השלמות הפנימית. תפילה זה מיצוי, אבל ידי פועל התגברות של שלמות פנימית של אדם בהתחזקות הנפש הרוחנית על ידי התקרבותה לציור האמיתי האפשרי לה בהכרת יוצרה. היא מתרוממת, אומרת האל הגדול הגיבור והנורא, אז הוא למד בסדר ומפרשי התפילות ובגרא ועוד. מה זה האל הגדול הגיבור והנורא? כפי שהגמרא אומרת, הכל מקופל בשלוש מילים האלה ועוד ועוד. לידי התקרבות לציור האמיתי האפשרי לה, לנשמה, לנפש, בהכרת יוצרה והבנת יחסה לריבון כל העולמים. זה לא בא בעצמו, זה צריך יחס נכון, כמו שאמרנו מקודם. ואי אפשר להגיע לתכלית נשגבה זו, אי אפשר להגיע לזה. וראינו מה זה פעולה של תפילה באורות הקודש. אי אפשר להגיע לתכלית נשגבה זו, כי אם כשישתמש לזה בכל כוחותיו וכישרונותיו כראוי להם. צריך להתאמץ, עבודה שבלב, להפעיל את כל הכישרונות, את כל הכוחות, את כל היכולות הרוחניות של האדם, בהרגש במקום הראוי לו, ובמעשה במקום הראוי לו. אולי זה תפילה, במניין, אולי בבית הכנסת, כמו שהגמרא אומרת, אולי התנאי הזה שאמרו כאן, שיחתוך בשפתיו, אשר אף על ידי זה תשתלם ההכרה, ותביאו התפילה לתכליתה. כדי שהתפילה באמת תפעל, היא נדרשת לתנאים הללו שחז"ל מלמדים אותנו. על כן, צריך שיחתוך בשפתיו, שתבוא לו שלמות הדעת. זוהי שלמות הדעת על ידי פעולותיו הגופניות הדרושות להשלמת הציור הפנימי. באמת זה משהו פנימי, עוד נעסוק בזה בעזרת השם, שעומדים מול ריבונו של עולם ומדברים איתו. כשאדם מדבר בפלאפון, הוא מדבר על עצמו. בפרט אם יש לו בלוטוס, אז בכלל אדם לא נורמלי, הולך ברחוב ומדבר. הוא משבר, מדבר עם ריבונו של עולם. צריך להפוך את הציור הפנימי הזה להרגשת אמת. להרגשת אמת מול ריבונו של עולם. וזה נדרש בחיתוך האותיות, באמירה של מילים. ולא יגביה קולו בתפילתו, מצד שני, זה צריך להיות בלי קול. שתיקבע פעולת התפילה בעיקר עצמיותה בפנימיות נפשו לא לבדו, משום שהעיקר זאת עבודת הלב, כי אחרת אמר החזון איש, זה צפצוף זרזיר, צפצוף מילים בלא תוכן. נורא. ומזה תוסיף להתברר עבודת השם אמיתית, בלא שום רצון של התפארות אצל בני אדם. כשאדם מבין את זה, העבודה הופכת להיות עבודה פנימית, ולא שום רצון שמישהו יגיד הוא מתנדנד, ולא רצון להתפארות, אלא זוהי עבודת האמת שלו. בעל יסוד ושורש העבודה אומר שכשאדם מתפלל, הוא צריך להרגיש שהוא עומד ביער, לא משנה לו מי מסביב לו, הוא וריבונו של עולם. ולא שום רצון של התפארות, רק להשם לבדו חוקר לב ובוחן כליות. אמנם, הוא מסיים, מידיעה זאת, אם לא תובן כראוי, זה רק בעיקר מחשבת הלב, אם זה לא יובן כראוי, יוכל לצאת זלזול המעשים. אם הוא לא מתייחס לצורה שחזל, אלא הוא קורא בעיניים, זה משהו חיצוני, גם את העיתון הוא קורא בעיניים. אשר באמת רק על ידם תבוא תכלית השלמות הפנימית, רק על ידי המעשים כמו שהגדירו חזל. ולכן, אם איסור השמעת הקול הוא כיסוד קודם לו, בא החיוב של חיתוך שפתיים בהוצאה מעשית מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, תפילה זה שימוש בין כל היכולות שלנו, המחשבה והלב והדיבור. ואז זה נחשב למעשה, כמו שראינו באורות הקודש. התפילה היא פעולה ממש, ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. והכל תלוי בגודל קודשו של הרצון היחידי של המתפלל. נתבונן, נלמד את הדברים, ומתוך כך בעזרת השם נתרומם לפעול גדולות ונצורות בתפילתנו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.